שלום וברכה, שיעור לעילוי נשמת אהרון בן ברוך. אנחנו נלמד וממשיכים במעלה האגדתות של המסכת, דף מ"ז עמוד א', בטח כבר ראיתם את זה כולכם בדפים של הבקיאות. אני מפזר את כל הדפים. מעשה בריש לקיש. הגמרא מספרת, ריש לקיש זה רבי נפשי ללודאי. המשנה בעמוד הקודם אומרת שהמוכר את עצמו ואת בניו לעובדי קרובים, אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים. ואז הגמרא אומרת שמה פתאום לא פודים אותו, בטח שפודים אותו, והוא שמחר בשנה ושילש, הפעם ראשונה כן פודים אותו. והשורה האחרונה, סוף העמוד הקודם, ההוא גבוה דזבי נפשי ללודאי, אומר רש"י, ומה שאוכלים בני אדם, קניבלים, עתה לקמד רבי עמי אמר לפרקן, תפדה אותי. יש פה סוגיה, אם פודים אותו, לא פודים אותו, אם הוא עשה היתר, אם הוא עשה את זה פעם ראשונה, פעם שנייה, ואז בעקבות זה הגמרא מספרת מעשה כזה על ריש לקיש בעצמו, שהוא עשה את זה. ריש לקיש זה בא נפשי ללודאי. לודאי אמרנו זה קניבלים. שקל בעדי חייתה וגלגלתה, הוא לקח איתו, אומר רש"י, שק קשור ופקיע, עיגול של אבן או של עופרת בתוכו. שק, כולכם יודעים מה זה שק, הוא גלגל בתוך זה משהו קשה. אמר, הוא אמר לעצמו, גמירה, למדנו. באיזה מסכת הוא למד, זה מעניין. גמירה, דיום הבטרה, כל דבעי מעיניו, אבדלה, כאחד דלוחל אדמה. אני למדתי, אומר ריש לקיש, שלפני שהם אוכלים אותי, אז הם נותנים לי בקשה אחרונה. מה שאני אבקש, הם יעשו. למה? כדי ליחול לדמה. מה זה ליחול לדמה? רש"י אומר שאם חול על דמה, יש כאלה שמסבירים ליחול משום מתוק, הוא יותר טעים. כשהוא רגוע, הוא מתוק כזה, הוא מתוק זיסי כזה, ואז יהיה ארוחה יותר טעימה. יום הבא תרמו למי ניחה לך, ואז ריש לקיש, ליום הזה הוא חיכה. אמר לו, בעינה הקמתינכו, רש"י, אקשור אתכם, ועוד וינכו, נשים אתכם קשורים, וכל אחד מעינייך הוא אמחי, אני אתן לו, ירביץ לו חייתה ופלגה, עם השק שלי, חייתה זה שק, כל מקום בש"ס כתוב חייתה, מפרשים אומרים שק, אני אתן לך מכה, מכה וחצי מכה, עם השק שלי, שייתן. קמתינו ועוד וינו, כאשר אותם כל אחד מעינייך, קדמך יהיה, לפי התור, הלך נתן לו בומבה, קדמך יחד חייתה, נפק נשמתי. נפק נשמתי זה עוד לא לגמרי כנראה, אבל הוא כבר בהלם. מהמכה שהוא חוטף, חרקין אלה שיני. עשה כזה קול, אמר לי, אחוכי כמי, חייך, מה אתה צוחק? זה סיפור שמצחיק אותי. גם את ריש לקיש כנראה זה יצחיק. אחוכי כמי, חייך את בי, עקתי פשלך גבי פלגל די חייתה, יש לי עוד חצי מכה לתת לך, ואז היה וידו הריגה, קטלינו כולו, הרג את כולם. נפק ואתה יטיב כאחיל ושתי, הוא יצא, ואז הוא התיישב לאכול לשתות. אמרה לברטי, אמרה לו ביתו, לא בעית מידי למסגע עליו. הכוונה היא, מה שאומר, יטיב כאחיל ושתי, כל ימיו, זה לא עכשיו, זה תמיד, קבוע. כל ימיו, כל מה שהיה מסתכר, כל המשכורת שלו, לא היה מצמצם להציע ליום אחר, הוא לא היה חוסך. לא שומר שום דבר ליום המחר. אז הבא שאתה אומר לו, אתה לא רוצה להשאיר קצת חסכונות, להישען עליהם, מי יודע מה יהיה מחר? למסגע עליי, הוא זה רש"י שאומר, קר או כסף לישון עליו? שאיך לאיפה לשים את הראש מקום בטוח? אמר לביתי קרייסי קרי, רש"י בטני ושומן שבמאי הוא לי קר וכסף. תוספות לא כך מבין מה זה, אתם צריכים גמישות מאוד גדולה כדי להצליח לישון על הבטן שלך. אף גמישות לא תצליח לפתור את זה. אומר רש"י, דרכן היה לשכב על בטנם, כדאמר בזבחים. כנראה הוא נשען הצידה, ריש לקיש, כתוב מפורש במאמר המזבחים, שהוא היה מוטל על בטנו, על המעיים שלו. אבל לא צריך כרית, יש לי בטן, כנראה אם הוא אוכל את הכל, אז יש לו בטן רצינית. כי נח נפשי כשהוא מת, שווה קבא דמוריקה. השאיר קו, קו זה בערך ליטר 200 נניח, של קרקום. זה כמות רצינית, יפה. זה היה הירושה שלו, זה מה שנותר, את הכל הוא אכל, לא יש של הילדים שלו כלום. קרי הנפשי ועזבו לאחרים חילם, הוא מאוד מאוד הצטער שהוא השאיר את הקו של הקרקום הזה, כי זה פסוק לא טוב, תראו כתוב פה פסוק מתהילים, כי יראי חכמים ימותו, יחד כסיל ובר יובדו ועזבו לחיים חילם. הוא אומר, כי הוא התאכזב מאוד. הוא גם את זה לא... סיפור מוזר, ללא ספק, סיפור. בואו נכנס ללודאים, מה המשחק הזה, ומה זה קשור אחר כך, לא אחר כך. הוא אומר, תוספות, ריש לקיש זבי נפשי ללודאי, קודם שחזר למוטב. מדובר בשלב שבו ריש לקיש עוד לא היה ריש לקיש, הוא היה ריש לקיש אחר. ריש לקיש זה שם לא נעים כל כך. ריש לקיש, קוראים לו ריש לקיש, המשפחה שלו לקיש, רבי שמעון בן לקיש. ויש למילה לקיש כנראה עוד משמעות, ריש לקיש זה ראש השודדים. אז ריש לקיש היה פעם ראש השודדים. ואחר כך הוא חזר בתשובה. מתי הסיפור הזה? באיזה חלק בחייו של ריש לקיש? אומר תוספות, זה היה כשהוא עוד לא חזר בתשובה. למה דניסטומה לא היה מזלזל בעצמו כל כך? מה זה המשחקים האלה? מה הסיכונים שהוא לוקח? הוא מוכר את עצמו ללודאים, ואם זה לא יצליח לו, ואם הם לא יסכימו שיקשור אותם, ואם הם ימצאו פתרון אחרי שהוא יקשור אותם, הוא לוקח סיכונים כאלה, מה המשחקים האלה? תמיד חכם לא משחק על משחקים, לא מזלזל בעצמו כל כך. כמה אומרת עושות, אבל האחרונים חולקים עליו, זה נדיר שהאחרונים חולקים על ראשונים. אבל יש קושיות גדולות על דברי תוספות. קושיות גדולות, מה הקושיות? מהלך הגמרא. במהלך הגמרא נראה שמיד שהוא יוצא, יש לו איזה מנהג כזה שהוא לא משאיר כלום למחר, והוא מת עם המנהג הזה. זה בדור שהוא חזר בתשואה לפני שהוא מת עם זה. זאת, יש קשר בין שני הסיפורים. נראה שאין קשר, נכון? כי הסיפור, אחד זה איך הוא יצא, כשהוא יצא, יש לפעמים סיפור אחרי סיפור, מעשה אחרי מעשה, אבל פה זה ודאי זורם. נפק, ואתה יטיב, יצא ואכל ושתה, ובא ואכל ושתה. זה נראה איזה זרם אחד. רש"י אומר, כל ימיו, זה לפני זה, זה אחרי זה, אבל זה ודאי עד סוף ימיו, זאת אומרת משהו מהמנהגים שקשורים לשם, לפי הסיפור זה נראה שהוא יצא מהמערה של הלודאים ואז הוא עשה את זה. זאת אומרת שלא קשור, אבל הגמרא ודאי משבחת את ריש לקיש, זאת אומרת היא לא מספרת סיפורים לגנותו. נניח שזה קרה, אחרונים שואלים, נניח שזה קרה כמו שתוס אומר קודם שחזרנו אותם, מה זה נניח, תוס אומר. אז למה הגמרא מספרת את זה? מה, לספר את החלקים האפלים בחייו של ריש לקיש, שטויות שהוא עשה? מה מכלל שטויות שהוא עשה? מה הסיפור עם ריש לקיש? המעשה עצמו מובא במציע דף פי דלת, אני לא מצלם פה כי אתם שמעתם, זה סיפור מפורסם, אני לא אעבור על כל הדברים, רק לאט לאט שרבי יוחנן שוחה בנהר, ואז הוא רואה את ריש לקיש רואה אותו. והוא מדלג מהגדה של הירדן לתוך הירדן. אמר לו, רבי יוחנן רואה את העוצמה שלו, את הדילוג שהוא שם לו, חילך לאורייתא, אמר לו, שוב חילך לנשים. אומר, יש לך עוצמות של תורה, אומר, יש לך יופי של נשים. אז רבי יוחנן אומר לו, אם תחזור בתשובה, ידרנה בך, אם תחזור בתשובה, אז תתחתן עם אחותי שהיא יפה יותר ממני, ורבי יוחנן חוזר בתשובה, ונהיה רבי יוחנן, והוא נהיה תלמיד חבר של ריש לקיש, של ריש לקיש, רבי יוחנן, ריש לקיש נהיה תלמיד חבר של רבי יוחנן, והם יש ביניהם הרבה הרבה ויכוחים, בסוף, לא נספר את הכל, בסוף רבי יוחנן, ריש לקיש מת מן העולם, נפטר, ורבי יוחנן לוקח את זה קשה, ומצטער רבי יוחנן בתרי טובה, ורוצים להרגיע אותו, שולחים את רבי אליעזר ברפדת, שילמד אותו, וכל מה שרבי יוחנן היה אומר, אז הוא היה מוכיח לו שהוא צודק. הוא מוכיח לו בברייתא שיש ברייתא שהוא קומע, אז הוא אומר לו, מה הקשר בינך לבין ריש לקיש? ריש לקיש, כל מה שהייתי אומר לו היה, מקשה לי 24 קושיות. זה מה שאני רוצה, אני רוצה קרב, מה אתה בא ותומר בי? והגמרא אומרת שרבי יוחנן לא התרושש מזה שריש לקיש נפטר ונעלם. אבל פה בהגמרא, בדף פ"ד, זה תוספות שמופיע בכמה מקומות, תוספות פה, בתוספות ביבמות נ"ז, תוספות אומר, מכאן אמר רבנו תם דריש לקיש מתחילה ידע הרבה אלא שפרק עול תורה ונעשה עם הארץ ועסק בליסטיות. זאת אומרת, תודה רבה. ריש לקיש יש שלושה שלבים בחייו, לא שני שלבים בחייו. פעם הוא היה שודד ופתאום נהיה מגדולי המוראים שקמו אי פעם לעם ישראל. לא, יש שלב ראשון, הוא היה תלמיד חוכם. ואחרי שהוא היה תלמיד חוכם, אז הוא נהיה שודד. קשה. אז הוא נהיה ליסטים, ואחרי שהוא נהיה ליסטים הוא פגש את רבי יוחנן, ואז הוא כך אומר לו, ידרת בך, אם תחזור בך. לא אומר לו, אם תבוא, בוא תלמד תורה. תחזור, תחזור זה, תחזור שהייתי כתוב. זה מה שאתה אומר פה, אבל יש תוספים שיותר מוכיחים את זה. זה תוספות ארוך, לא ארוך כל כך. מדקה אמר, ידרת בך משמע להיות כבתחילה, ולא תפרוק כל תורה מעליך. אל תעשה אותו עוד פעם. ריש לקיש אומר, היה ויכוח בין ריש לקיש לרבי יוחנן, ואז ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, מה התועלת? אז קראו לי רבי ועכשיו קוראים לי רבי. אז תוס מסביר, אז קראו לי רבי, לפני שאז הייתי פעם המורה. הגמרא בדף נ"ז אומרת שריש לקיש שאל את רבי יושעיה שאלה, רבי יוחנן שאל את רבי יושעיה? וריש לקיש שאל, היא אומרת, גברא רבא שאל את רבי יושעיה ורבי יושעיה ענה, מי זה הגברא רבא הזה? זה ריש לקיש. והתוספות אומרים, תוספות, תוספות ראש, תוספות אומרת, זה היה ריש לקיש לפני, הוא היה גברא רבא. הגמרא קוראת לו, הוא לא היה מישהו יומיים בישיבה וחטף משבר. הוא היה גברא רבא, קראו לו רבי, כך אומר תוספות. הוא היה אדם, איך יכול להיות שאדם גדול הולך להיות שודד? איך הוא חוזר בתשובה? זה גם פלא, איך יכול להיות? כך אומר תוספות. תוספות אומר, זה היה בפרק האפל בחייו. באותו פרק האפל בחייו, ככה גם אומר המהר"ל. המהר"ל אומר ש... שנמצא, אולי נמצא, אולי לא נמצא. אז אני אגיד לכם בעל פה מה המהר"ל אומר. המהר"ל אומר פה אצלנו בחידושי אגדות, שריש לקיש זה היה הפרנסה שלו, זה היה הביזנס שלו. הוא היה, הנה יש לי פה, נקרא את זה בפנים. נראה כי הפירוש כי ריש לקיש מוסר נפשו להיות מתעסק עם רשעים שמוכנים בני אדם מכוח רשעתם, ובין כך ובין כך הורגים אותם, לוקחים אמונם. אותם אנשים בשביל שהם אכזריים, דרכם להיות נוהגים עם אותו אדם שרוצים להורגו, היו נוהגים קודם עמו, קודם הרגע ברחמנות, ומשפילים עצמם לפני אותו אדם שלא ישמור עצמו מן ההרגע. זאת אומרת, כשאדם מוכר עצמו ללודאים, אז הוא לא אמור לדעת שהם לודאים, ככה משהו בערב. הוא חושב שהם סתם, הוא מכר עצמו לעבדות. העבדות זה היה די כמו שכיר, זה היה מין, אני יעבוד ויהיה לי מגורים בפרדסה. הוא לא ידע, והם לא רצו שהוא ידע. לא רק ביום האחרון הם נתנו אותו בקשר. הם לא רצו שהוא ידע, והם משפילים עצמם בפני אדם שלא ישמור עצמו מנהרגה. היה ריש לקיש יודע דבר כזה. ריש לקיש בעצם עובד עליהם, הוא מרמה אותם. הוא משחק להם כאילו איזה חתיכת אדם בלי שכל, חתיכת אדם בלי עוצמה, בלי יכולות. הוא משתף פעולה, וכאשר הם משפילים בפני אדם, יודע כי הגיע שאנחנו רוצים להורגו, אז ריש לקיש דורג אותם, הורג אותם. ועם כל זה לא היה דואג על פרנסתו, היה אוכל ושוטה, אף על שהגיע לו פרנסתו בסכנה גדולה. זאת אומרת, המהר"ל אומר שזה שהבת שלו שואלת אותו, זה גם לפני שהוא חזר בתשובה. זה לפני שהוא חזר בתשובה, זה גם אחרי שהוא חזר בתשובה. לא היה דואג על פרנסתו. מכל שגם מי שמזנותו אליו בקלות ביותר, אל יהיה לו בעל דאגה. ויש לומר כי זה היה קודם שחזר שלו כי בתשובה. הייתה בו מידה זו שהוא מידה טובה. כי זה מורה כי הייתה מידתו שלא לדאוג, ולכך היה מוכר עצמו לדאי. אז גם לפני שהוא חזר בתשובה, היה מוכר עצמו, הוא אומר, הכל יהיה בסדר, בזרום. מה, הוא בטח בהשם? הוא היה שודד, מה בטח בהשם? הוא לא היה דואג, מה יקרה מחר? הוא לא יודע מה יקרה מחר, לא מעניין מה יקרה מחר. כך אומר המהר"ל בעקבות תוספות, ושוב הרבה אחרונים מקשים על זה ואומרים, לא יכול להיות, זה בטוח היה אחרי שריש לקיש חזר בתשובה. אני חוזר לתוספות אצלנו, בדף. ריש לקיש זה בין נפשי לודאי קודם שחזר למוטב, ומסתום אלוהיה מזלזל בעצמו כל כך. ריש לקיש היה, כך הוכיח תוספות, כך הוכיח רבן. היה אדם גדול, גברא רבא. היה תמיד חכם, היה רבי. לפני זה, לפני שחזרתי תשובה הייתי רבי, גם לפני זה. ופתאום התמוטט, קרס, יש לנו, אתם יודעים, במגילת רות, אחימלך ובניו. אבימלך ובניו עברו, הלכו למואב, יש הרבה לימודים, איך זה קרה, אבל פה הוא לא הלך למואב, הוא הלך להיות ליסטים. מה המשחקים האלה? ריש לקיש היה בישיבה, ולמד תורה, והוא למד גם תוספות. טוב, לא את התוספות הזה, כי עוד לא כתבו אותו. אבל את הרעיון של תוספות הוא כלמד. הרעיון הזה של תוספות, הוא נמצא הרבה לפני תוספות, נכון? מה זה תוספות? תוספות אומר תורה, תורה. כשעיניים של תורה מסתכלות על הסיפור של ריש לקיש, אז מה הן אומרות? הם אומרים, זה לפני שחזר למותיו. המהר"ל מתפעל ממנו גם אז, המהר"ל אומר, וואו, הוא לא מפחד משום דבר, נכון? הוא לא דואג, למרות שהוא לוקח כאלה סיכונים, גם אחרי שהוא חזר בתשובה, מזה הוא לא חזר בתשובה, מזה הוא המשיך עד יום האחרון, הוא מצטער שהוא שירקה בדמוריקה, זה כבר הבת שלו, הבת שלו זה הבת שלו ושל אחות של רבי יוחנן, זה הבת שלו נולדה הרבה אחרי, זה התכונה שהייתה גם בתקופה, הכאילו אפילה, בסדר, אני לא, בסוף אני לא בטוח, זה אפילה. אבל גם אז, זו תקופה רצינית. אז ריש לקיש לא צריך לקרוא את תוספות, הוא יודע שיהיו כאלה שיגידו כמו תוספות, שמה? הוא מזלזל בחייו. מה הסיפור הזה? איך אדם כל כך גדול, איך גברא רבא נופל לכאלה מקומות ואז פתאום חוזר כי הוא ראה את היופי של רבי יוחנן, מה? מה האירוע? אז יש לנו סוגיה כזאת, של מי שמוכר את עצמו אלודאי, מוכר את עצמו מצוקה כלכלית, והוא מוכר את עצמו לאנשים, והוא מניח שהם יכולים לאכול אותו, לרצוח אותו, לחסל אותו, ואז הוא מבקש מיהודים, תרחמו עליי. יותר פעם ראשונה, פעם תרחמו עליי. ויש פה סוגיה הלכתית, מרחמים עליו, לא מרחמים עליו. בוא נדון ככה, בוא נדון אחרת, יש סיכונים, פדיון שבויים, יותר מגדד מהם, הוא עושה את זה בכוונה, הוא מסגיר את עצמו על החמאס, הוא יודע שיוציאו. יש פה סוגיה כזאת. יושבים פה כנופיות של פשע, יושבות פה כנופיות של פשע, כנופיות של רשע, ואנחנו יושבים ודנים בבית המדרש. אנחנו חייבים להשקיע, לא חייבים להשקיע, אפשר לפדות, לא אפשר, אי אפשר לפדות. ריש לקיש הוא, כשאמר לומד את תוספות במקורות, כן? הוא לא יכול לסבול את המבט הזה. כל הדיון הזה, אם נפדה אותו או לא נפדה אותו, זה בעיניו נקרא חילול השם אינסופי. אם יש לודאים, אנחנו נחסר אותם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו תורה, אנחנו דבר השם. אנחנו יושבים מסכנים כאלה, מפוחדים כאלה, אנחנו נלך לשלם לקניבלים האלה כדי שישחרר את המסכן הזה שמחר בצור. יש פה תופעות זוועתיות, מטורפות, רצח לפי החוק, מנצלים מצוקה של אנשים, ואנחנו יושבים ואומרים, תשמע, עולם מסובך, בתוך עולם מסובך כזה, אז זו התגובה שצריכה להיות לנו. וריש לקיש לא מקבל את זה, וריש לקיש עוזב בית המדרש. ריש לקיש הוא עובד את השם, כן, יש הרבה בחסידות, הוא עובד את השם בטח, גם כשהוא היה חבר, יש כאלה שאומרים, גם כשהוא היה אצל אסתים קולו רבי, כי הוא היה רבי, טוב, זה כבר מורכב מדי, נגיע לזה אולי בהמשך, אבל יש עולם שפל ועולם עלוב, ובית המדרש הוא נראה, הוא עלול להיראות, מקובץ כזה, נמוך כזה, שפל בר ושפל קומה, זה מקסים, הלכה הכרה. זה פיוט קדוש, אבל יש הבדל אם אני שפל בר ושפל קומה לפני אלוקים, או שפל בר לפני קומה לפני כל מיני מנובלים שמסתובבים פה. אז למה אתה הולך ללמוד תורה? למה ריש לקיש הולך ללמוד תורה? מה הוא השקיע את החיים שלו? מה הוא, בשלב הראשון, מה כל לומד תורה בהם? הוא רוצה לתקן למלכות שדיים, הוא רוצה להיפגש משם השם, הוא רוצה להיות שייך למלכות הצדק, ואני יושב פה כמו איזה מסכן, וכל הדיון שלי זה איך אני מגיב, והרשע שולט פה, והלב של ריש לקיש מתפוצץ, הוא לא יכול לקבל את זה. והוא יוצא לאיזה מבצע הירואי, שאפשר לכתוב על הספר מרתק ברמות הגיעות, איך הוא יחסל את הלודאים האלה. זה מאוד מסובך, הם חבורה פושעת, אכזרית בלי סוף, מתוחכמת, צינית, מנצלת את כל החולשות נכון מהם, מרמה אותו, כאילו הכל שם משחק הזה, מרמים אנשים כדי שהם יוכלו לאכול אותם, והם כל מיני מניפולציות, וביום האחרון בוא נהיה נחמדים, כדי שלא תדע, כדי שלא תכעס עלינו. ריש לקיש יושב, והולך לעולם שהוא תלוש לחלוטין בית המדרש, תלוש לחלוטין. עולם שיש בו הרבה אלימות, והרבה דם, והרבה כוח, והרבה הרבה עורמה, עולם מכוער, 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 הוא מוכר את עצמו ללודאי, והוא משחק אותה את עצמו, כאילו, סליחה, הראשון הזאת, הוא משים עצמו כאדם, כהשכל, כאדם, הוא מסתובב עם איזה סק, מה יש בתוך הסק, שום דבר בתוך הסק. מודקים, סק מלא קשרים, חיית דקטרה, סבור דקיבלת, יש אחרון שאומר שמפה, חתול בסק אנחנו אומרים, אתה קונה סק מלא קשרים, אין לך מושג מה יש בסק, תפתח ותראה שקנית חתול או אפילו זה לא. אין כלום, הביטוי חיית דקטרה, במציא הדף יהודה עד עמוד א', זה מופיע בכל מקומות, זה מופיע, זה כלום, קנית לך איזה סק, חשבת שיש בזה אוצר, פתחת אין כלום. אז הוא מסתובב עם איזה סק, כל החיים שלו, אין לו כלום, הוא מחל עצמו לזה, מסתובב חושבים שזה חסר שכל. מסתובב עם סק, יש בשביל איזה משהו, מלא בד, משישים רואים מלא בד, מסתובב, תמים, תמים במובן העלוב של המילה, מין אדם נאיבי כזה, והם לא יודעים שיש בה בעצם אישיות מתוחכמת, אכזרית, אכזרית לטובה. מתוכננת, הם חושבים שהם מנהלים אותו, ובעצם הוא נכנס עמוק מאוד לתוך המוח שלהם, הוא יודע מה קורה פה, הוא לוקח סיכונים אדירים, תוספות זה מזלזל בעצמו, וזה מה שפוצץ את ריש לקיש. תוספות, לא תוספות, כן? זה שיקומו תלמידי חכמים ויסתכלו על פעולת ההצלה הנועזת שלו, הוא לא דן איך פודים או לא פודים אנשים מלודאים, הוא מחסל לודאים, הוא מחסל אותם. ואין לו קסם, ואין לו פיצוצים, ואין לו ביפרים, ואין לו מסע מאחורה, הוא עושה את זה לבד. הוא הולך למבצע אישי שלוקח המון זמן, הוא משלם מחירים כבדים, הוא ודאי לא נראה שם בתוך המערה של הלודאים, כמו איזה אחד מבית המדרש. אין לו שם סדר בוקר וצהריים. הוא הולך למחוזות אפלים, הוא מסתובב אותם חיים, והוא לוחם הצדק, הוא לוחם האור, הוא לוחם הישועה. העולם מקולקל, ובית המדרש אומר, מלכה ושרה בגויים, אנחנו עכשיו במחשכים או שבעה נקלמתי עולם, זה אותה מודעה של בבל, רומא שולטת, רומא תשלוט עוד הרבה מאוד זמן, הרסה את היכלנו, ובתוך זה נלמד לשמור על הנצח ונבנה את העתיד ונהיה שייכים, לא ניתן לעולם שבחוץ לבלבל אותנו, וריש לקיש דופק על השולחן באיזה גרוף של פלדה ואומר לא, אנחנו נלחם פה, אין דבר כזה. מה שהניע אותי לבית המדרש, בית המדרש מאכזב את ריש לקיש, לא ריש לקיש, ככה הוא חווה, לא הוא מאכזב את בית המדרש. הוא רוצה בית מדרש גאה, זקוף, חסון, שיש בו עוז והדר, הוא רוצה בית מדרש שזוקף קדימה, רואים את זה? כשהוא רואה את רבי יוחנן, אז הוא נדהם. תורה לא אמורה להיות יפה כל כך, הוא רואה תמיד חכם יפה, יפה, יפה. מה זה היופי הזה? מה זה קשור לרבי יוחנן? בית מדרש אין בו לא עוז ולא הדר. בית המדרש בגלות הוא מקופף, הוא שייף ואייל ונפק. הוא ישים עצמו כאסקופה נדרסת. תלמיד חכם זה מי שממית עצמו בעלה של תורה, ובמי שמשים עצמו כמדבר, ומי שדורס אכילתו, ומי שממרר עצמו. כל הגמרות האלה, תלמיד חכם, תדרוך על עצמך, תשפיל את עצמך ותתמסר לתורה. וריש לקיש אומר לא, לא, התורה לא תעשה לי את זה. אני רוצה את מקור התורה, אני רוצה צדק, ואתה לוקח אותי לתהליכים כאלה שכן, הוא האמין בתורה, הוא היה גברא רבא, אני לא צריך להביא לו שיעורי אמונה. אתה אומר, תשמע, אנחנו עכשיו הולכים לקווים ארוכים, 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 ועכשיו את כל הכוח ואת כל העוז ואת כל ההדר וכל התפארת, וכל המילים הגדולות תשאיר לרומאים ותשאיר ללודאים ותשאיר ל... אתם יודעים מה זה? קניבלים? טוב, לא ממליץ לאף אחד להיות קניבל, אבל זה אנשים בלי גבולות, אנשים שהולכים בטירוף עד הסוף, אנשים שרוצים משהו. אז מה, אני חלש מהם? אני בן לעם ישראל, אני בן לידיעה עם אלוקים, אני עכשיו אחכה שעוד אלפי שנים אני יוציא את האף שלי מהמערה לראות אם הכל בסדר, ואני יהיה לי אומץ לצאת החוצה? אני מזלזל, זה מזלזל בעצמי. שוב, זה לא טוס, טוס הוא צודק, טוס יודע מה הוא אומר. יש לו כשחזר בתשובה. אבל האמירות האלה שכאילו העדינות הזאת, הישים עצמו רך כקנה ולא כשקר, אני יהיה קשה כארז, שהם יהיו רק עם קקנים, הלודאים והרומאים שיהיו רק עם קקנים. הוא רוצה להיות כמו תלמיד של רבי עקיבא, כמו לוחם בצבאו של בר כוכבא, שם הוא רוצה להיות. וכצבא לא הצלחנו, אז מה אם לא הצלחנו? אני, זה חיבור אחר לגמרי, זה תיקון עולם, דרך תעוזה, דרך... חוסר הכבוד, איך הוא מרסק אנשים. הוא יושב שם במערה, חושבים שהם פגשו איזה טמבל קטן. תודה רבה. ובעצם פתאום הוא נותן להם איזה בומבה אחת, הוא ממשיך לשחק אותה, כל הסיפור הזה, הוא אומר, מה, אתה מגחך עליי? מרוב פה, למה הם הסכימו שיקשור אותם? אולי גם הסכימו שישים להם כדור בראש. למה הם הסכימו שיקשור אותם? שזה אדם כזה... רופס כזה, אדם כזה לא מחובר, כך הוא משחק אותה, והקשור אותה, נפתח את זה בקלות, נו מה יכול לעשות לנו? גם לא פחדו שהוא יברח, נפתח את זה בקלות. אבל הוא אדם שמחביא מאחורי כשכבה מאוד מאוד עמוקה ורצינית, כי טמבלים הם לא היו לודאים האלה. הוא מחביא תעוזות ופתאום יוצא מתרוק, הוא ממשיך במשחק, הוא נותן לאור לראש, הוא אומר, מה אתה מחייך אותי? נתן לך עוד אחד, הם לא קולטים בינתיים, זה המעבר מהדמות ה... נרפסת הזאת, לדמות המחסלת הזאת, וככה הוא מחסל כנופיות. זה קריירה, מה זה קריירה? מה הוא אומר ככה הוא מתפרנס? זה הרבה יותר עמוק מתפרנס. הוא נלחם ברשע. הוא לוחם צדק בודד. מין שמשון הגיבור כזה. אבל כן, בית המדרש הוא אף החוצה, הוא דחק אותו החוצה. דחק אותו החוצה. חתם סופר אומר שכל הסיפור הזה ממשה, אני קצת אומר לו לפי עשר. זה כל אחד מאיתנו אומר לחתם סופר פה, בחידושים על המסכת, מוכר את עצמו לקניבלים, כל אחד בשביל לקבל קצת פרנסה, בשביל לקבל קצת טובות הנאה, אז הוא מוכר את עצמו ל... מוכר את עצמו, זורק את החיים שלו לפח. ואיך מתמודדים עם זה? אבל אני מדבר לפי הסיפור, לפי הפשט של הסיפור. ריש לקיש מזלזל בך, מה זה מזלזל בך? יש לי סיבה לך, אני לא חי כדי לחיות. אני לא חי כדי לשרוד, אני לא חי כדי להעביר אותה, אני לא חי כדי לדון איך הם מצליחים לחיות בתוך הגטו ובתוך הסביבה שקניבלים הם, 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 הם שולטים בעולם בתקשורת, שהם ייכנסו לחורים שלהם כשיש ריש לקיש בעולם. שהם ייכנסו. הוא היה אנשים לאט לאט זיהו אותו, ושם בעולם הזה של השודדים פחדו ממנו פחד מוות, בטח. לא היה זה כל כך להתווכח איתו, זה... הוא יצא מבית המדרש ולקח לעצמו את כל הכוחות שכאילו הם לא שייכים לבית המדרש. כל הכוחות שייכים לאלה, לאנשים שהם פועל, העולם הזה שלהם, הם אדוני העולם, והוא לא יסכים שהם יהיו אדוני העולם. הוא איש הצדק, הוא איש החסד, הוא איש האמת, הוא עובד השם מנורם. יש כאלה בחסידות שאומרים שגם אז הוא היה צדיק, הוא עבר את השם בדרך כזאת. יכול להיות שלזה הם מתכוונים, יכול להיות שהם מתכוונים מה שהם אמרו. יכול להיות. אבל יכול להיות גם לפי תוספות, שהוא באמת נהיה ליסטים ועם הארץ, וחזור בך, תחזור בתשובה. הוא באמת התרחק מאוד מבית המדרש, כי בית המדרש היה נראה לו שפל. בית המדרש היה נופל. ואז לפי הסיפור הזה הוא יוצא מהמערה. כשהוא יוצא מהמערה לא מדובר, לא יודע אם הוא יוצא מהמערה, יוצא מהשבי, לא מדובר על האקט הפיזי שהוא יצא. אלא כשהוא פגש את רבי יוחנן, כשהוא חוזר, איך הוא חוזר? הוא חוזר, הוא פגש את רבי יוחנן. רבי יוחנן זה תורה עליונה ויפה, מה זה היופי? הגמרא בנדרים אומרת, חוכמה, הבת של קיסר פוגשת את רבי יושב בן חנן, היא אומרת לו, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. הוא לא היה יפה כמו רבי יוחנן. אז רבי יושב בן חנן אומר לה, אם הייתי מכוער, ככה זה, אי אפשר, תורה היא בכלי מכוער. והיא אומרת לו, יש תמיד החיים יפים, הוא אומר, אם היו מכוערים, אז הם יהיו תמיד החיים יותר גדולים. אז זה לא רבי יוחנן. רבי יוחנן זה יופי אחר. רבי יוחנן, הגמרא שאנחנו לא מדברים במציאה עכשיו, הגמרא במציאה אומרת שרבי יוחנן זה מעין שופרי דיעקב אבינו. יעקב אבינו זה מעין שופרי דאדם הראשון. היופי של רבי יוחנן זה היופי של בית המקדש. זה נויו של עולם. זה היופי המקורי, האידיאלי, האצילי של תפארת ישראל. היופי שאנחנו נגיע אליו, בית המדרש יודע שהוא יגיע, הוא בא ממנו, הוא בא מי שלא ראה בית המדרש, לא ראה בניין יפה מימם. הוא בא ממדרגות הקודש היותר עליונות שמחיות את העולם, שהעולם הזה נוצר למענם, והם נוצרו למען העולם הזה. העולם הזה בכליל הדרו הוא כן יביר יאמר שירה, וכל המציאות כולה תהיה קודש להשם אלוקינו. אבל זה עולם אחר. ורבי יוחנן מפתיע מאוד את ריש לקיש. כי פתאום הוא רואה בית מדרש אחר. הוא לא יפה ריש לקיש, זאת אומרת, זה לא התכונה שלו, התכונה שלו זה עוז. זה עוז, תעוזה אינסופית. התכונה שלו, רבי יוחנן ממש לא שם, רבי יוחנן זה מין יופי כזה, יופי, אני לא יודע מה היה הפרצוף של רבי יוחנן. אבל מי שפגש את רבי יוחנן זה... פגש את הדבר הראשון, פגש את הדבר הראשון. הגמרא אומרת שופרי, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם. הכל בפני חווה כקוף בפני אדם, אפילו שרה. יופי, יופי, אנחנו יודעים שיופי זה לא משהו אסתטי, בסוף זה אסתטי. יופי זה כל תופעה של יופי, כל הגדרה של יופי. כשאתה פוגש יופי בעולם הזה, אתה פוגש, ככה אני קורא, דרישת שלום מעולם האידאות, מעולם הנשמות. השפע, הברכה, האידיאלים, המגמות האלוקיות, הן מלאות יופי אינסופי. כשהן באות לעולם הזה, הן מתחילות להישחק ולהישרט ולהסתבך. והעסק כואב מאוד. כשאתה פוגש בו איזה שחיית חמד, כשאתה פוגש בו בעולם התופעה של יופי, אז זה מין אמור להיות, אתה עומד דום, אתה חש יראה, אתה חש סוג של סגב, של תפארת, יש פה משהו אידיאלי, יש פה משהו מוחלט, יש פה משהו מושלם, יש פה משהו, זה לא הדבר הקטן שאתה רואה, דרך הדבר הקטן שאתה רואה, תופעת אוהב, אתה פוגש באיזה עולם שאתה חולם אליו, עולם שמאכזב אותנו, שהוא לא כל כך יפה, הוא גם מכוער בפנים, וזה לא קשור בית המדרש. בית המדרש בעידנים האלו, שריש לקיש נמצא בהם, זה בדרך הארוכה, ארוכה, ארוכה, שאנשי הכנסת הגדולה הוציאו אותנו אליה. אנשי הכנסת הגדולה הם קלעו את היצר הקודש העליון שבצורה המכוערת שלו גרם לעבודה זרה, ובצורה הפנימית שלו גרם לנבואה. הם קלעו אותו בתוך דודה דעיברה, הוציאו אורגור אריה של אש מבית קודשי הקודשים עם מעמקי ליבנו, ויוצרים עולם באופן זמני, ככה צריך להיות. באופן זמני בונים עולם של חכם עדיף מנביא, בונים תלמוד, תלמוד בבלי. אנחנו רוצים ארץ ישראל, ועכשיו בתקופה ארוכה כזאת, שהתלמוד מופיע דרך בבית, רבי יוחנן הוא דווקא תלמוד ארץ ישראלי, ובסוף הוא נפסק גם כן בתוך התלמוד הבודי. אז יש עולם שריש לקיש הכיר את בית המדרש, הכיר מאוד, היה גברא רבא, הגמרא קוראת לו גברא, מה יש יותר מזה? מה יש יותר מזה? והוא לא סבל את העולם הזה. הוא לא סבל את לאן בית המדרש, כי הוא בית המדרש ויתר, ויתר על המלכות, ויתר על ה... ויתר. וכשהוא רואה את רבי יוחנן בירדן, אז הוא נדהם, הוא מזנק, הוא אומר, מה זה? תורה יפה, זה לא יופי. לגמרות האלה קוראים עוז והדר זה נחמד. עוז זה כנראה לימוד הגמרא, והדר זה... עוז זה הכוחות של הלומד. מתיישב. אבל עוז והדר ב... של מלכות השם. השם עוז לעמו ייתן, עוז אלוקי והדר אלוקי. אז הוא רואה את היופי, הוא מבין את זה, הוא מבין יופי, הוא אומר, מה זה, הוא עמום, הוא מזנק, ורבי יוחאי אומר, לא אוכל, אך לאורייתא, לא אוכל לאורייתא, אורייתא זה בלי חלי, אם אתה רוצה להיכנס לאורייתא, אז תחליט לאיזה עולם אתה שייך, אז תשאיר את העוז ואת היופי בחוץ, אל תזלזל בחייך, תפסיק להילחם נגד לודאים. משלוקש פעל, היה לוחם צדק, נלחם נגד רשעים, נלחם נגד מנובלים, שמר, הציל. זה אקט נקודתי. הוא אומר, תעוף קדימה, תחזור לבית המדרש. והוא חוזר בית המדרש. רבי יוחנן אומר, תחתן עם אחותי, הכוונה, אני מספר תורה אחרת. התורה שאני מספר היא תורה שיש בה את כל היופי שבעולם, והיא זקוקה לעוז שלך, חילך לאורייתא. הוא לא אומר, תעזוב את כל השטויות האלה, אני מציע לך משהו הרבה יותר גדול. זה נכון. זה ודאי שלשב בבית המדרש וללמוד תורה ולבנות את התלמוד, את פסקי ההלכה, זה ודאי הרבה יותר עליון מחיסול כל מערה של לודאים, בוודאי, בשורש, כן. אבל זה לא מה שרבי יוחנן אומר לו. רבי יוחנן רואה את הזינוק שלו, והוא מלא השתאות, הוא אומר, זה העוצמות שבית המדרש צריך. בית המדרש לא בבונקר עכשיו, בית המדרש של רבי יוחנן. בית המדרש של רבי יוחנן הוא עסוק, מי שבונה את התלמוד, מי שמבר... זה אולי נראה לך, אבל זה התלמידה החיים שאנחנו מחפשים, שאתה תרגיש שלא שייך לבית המדרש. בית המדרש חייב אותך, אני חייב אותך. את האש, את העוצמה הזאת, התעוזה, את המלחמה, את כל זה, אל תוותר ותקבור ותגיד, אני משאיר בצד וממית את עצמי בעולה של תורה. להמית את עצמי בעולה של תורה זה לא, זה לשון, צריך לדעת מה המשמעות שלה. לא עכשיו. אנחנו צריכים את כל זה, במקום שתחסל פה לודאים ופה לודאים, תרים את עכשיו, רבי ריש לוקיש אומר עכשיו. התורה אומרת קווים ארוכים, 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 עד שבא לציון גואל שוב יעקב, וריש לוקיש אומר, אני מאמין ביכולת שלנו עכשיו להילחם ברוע. ורבי יוחנן אומר, אני עכשיו, היופי הזה מופיע עכשיו. היופי, היופי של ריש לוקיש, של רבי יוחנן, זה לא בגלל גנים, זה... צופנת בפניאל, זה יופי של, של כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כמו שהגמרא גם אצלנו בגדות החורבן אומרת. זה יופי אחר. זה תורה כזאת שמי שרואה אותה אז הוא מלא שקיקה לעולם אחר. הוא מאמין, הוא מחובר. זה שאנחנו נכנסים לבונקר זה לא בגלל שאנחנו חלשים. בגלל שאנחנו אין לנו את העוז והדר, אין לנו את הכוחות הגאוליים. אנחנו לוקחים את הכוחות הגאוליים ומכוונים אותם לבירור דרכה של תורה. כשאני דן על פסקי ההלכות אני לא... חכם הזה, הוא באמת עדיף מנביא, החכם הזה כולל בתוכו נביא. אז זה מאפשר לאנשים נמוכים להשתתף בזה. יכול להיות שאתה נמצא במקום כזה שכביכול תהיה לך לגיטימציה, כביכול להיות בסדר. אני עושה דברים מאוד חשובים, תורה היא הדבר הכי חשוב בעולם, כל העולם הזה אבלים, הוא לא מוכן לשמוע את זה, יש לו כשהעולם הזה אבלים. משום שיסתכל באורייתא וברען, מה כמה שאני יותר שייך לתורה, אז ככה יש לי יותר אמון בעולם, ויותר ציפייה מהעולם, יותר אחריות על העולם, ולא רק לאיזה עתיד של עוד כמה אלפי שנים. עכשיו. ורבי יוחנן אומר לו, עכשיו, זה קורה עכשיו. בריתך דאורייתא, בגבורה העליונה שלך זה קורה עכשיו. אנחנו עכשיו קובעים הנחה לדורות עולם, ככה אנחנו מתקנים את ההוויה כולה, כן? ככה זה, כהוא זה לא פחות אנרגיות, כהוא זה לא פחות תעוזה, כהוא זה לא פחות מסירות נפש. בית המדרש יש במסירות נפש אדירה, עליונה וקורבנות אדירים ומהלכים מתוחכמים שדורשים את היכולות שלנו עד לקצה של הקצה. איפה יש מישהו כמוך? חלך, זה לא למרות חלך, זה לא עזוב אותך את כל ההירואיקה, זאת ההירואיקה, זה מה שנדרש ממך. וזה רבי יוחנן אומר, רבי יוחנן זה לא ראש לו, הם החברות הכי טובה בעולם, הם לא יכולים לחיות הכי, הם הכי הכי שונים בעולם, נכון? מביאים לרבי יוחנן רבי אליעזר בן פדת. רבי אליעזר בן פדת מביא לו הוכחות שאתה צודק. אני צריך הוכחות שאני צודק. אני יודע שאני צודק. אני יפה. אני צריך איזה אש כזאת שתשרף אותי. אני צריך איזה קרב. יודעים איזה קרב היה? שיורד לשורשו של עולם, איזה, איזה, איזה עוצמות רוחניות ונפשיות היו בבירורים האלה. אני צריך מישהו שיקרא אותי, אומר רבי יוחנן, 24 קושיות, ואני אתרץ ומיני מיני אתכנס אליה. זה בית המדרש שיבנה את הנצח, זה בית המדרש שבונה כבר עכשיו את החיים, הוא נוכח עכשיו. למה איזה פינות קטנות כאלה, זה שיש את החברות הזו, רבי יוחנן רבי שלוקיש, זה עולם אחר לגמרי, זה תורה אחרת לגמרי. אותו תורה זה מגלה את מה שגנוז בתוך התורה. אז שלוקיש יוצא מהמערה, והוא לא חושב על מחר. הוא לא חושב על מחר, גם כשהוא יוצא. אני אומר כל המערה, מזכיר את רבי שמעון, זה בדיוק מערה הפוכה. אבל שלוקיש משתחרר מהלודאים, וגם חוזר בתשובה, והוא ממשיך אותו דבר. הוא לא דואג, כך אמר למור, הוא לא דואג, מה לא דואג? קצת אחריות, אין לו אחריות. על מה תשען, על מה, אתה לא צריך קרב וכזה, יש לי את הבטן שלי. מה זה הבטן שלי, אומר רש"י? בטני ושומן שבמוריי, הוא לי קרב וכזה. מה רש"י לא כשאומר, מתכוון? רש"י לא כשאומר, אני לא מוצא לי שום מקדש, שום הרי, שום תוכניות ביטוח ושום... אני נשען רק על עצמי, רק על אלוקים שבקרבי. רק על אלוקים שבקרבי. אני חי את ההווה בכל התעצומות שלו. אני לא רוצה, אני מודאג, הדאגות שלי יובילו אותי לאחריות הרבה יותר גדולה, ליצירתיות. אני לא יודע מה יהיה מחר, אני לא רוצה שמישהו ירגיע אותי ויגיד לי הכל בסדר. אפילו בשביל תפילה. אני רוצה להיות מודאג במובן הזה שאני יודע שמלחמת, אפילו מלחמת הקיום שלי, אני רוצה להישען על מה שיש בי ולא על שום דבר אחר. לא רוצה חסכונות, לא רוצה. לא רוצה תוכניות ביטוח, לא רוצה תוכניות הביטוח, זה כמו מגדל בבל שתומך בשמיים שלא ייפלו. אני רוצה שהשמיים לא ייפלו, לא כי מישהו מרגיע אותי ואני יכול להישאר קטן. אם יש לך על מה לסת, אם יש לך קרים וקסתות, אז אתה יכול להיות קטן. היום הזה אני אהיה קטן, לא נורא, לא יקרה כלום. אין אף חתול, סליחה, שיכול להישאר קטן. לאף חתול זה דווקא היום לא כל כך כך. אבל אין בעל חיים שמאים טונות עם צמא, יכולת תמות. כל יום מחדש, כל יום מחדש. ואני פחות מזה, אני רוצה קשר ישיר עם אלוקים, אני איש ההווה, גם כשהוא יוצא מהחלק הזה בחייו, והוא חוזר לבית המדרש, הוא איש ההווה, עכשיו, קרי קרי קסרטיה, בתני השומן הוא לא מתכוון לחומרים פיזיים, הוא מתכוון לכוחות החיים שבי, על זה אני נשאר, על זה אני נשאר, עם מבט כזה, שלא רוצה טובות, ולא רוצה עזרות, ולא רוצה פינוקים, הוא רוצה לחיות, הוא רואה בחיים שלו איזה מין מעיין כזה, שדרכו כל הגבורה האלוקית יוצאת החוצה, אז אני אשען על עצמי. מה יקרה מחר? אם לא יהיה לי, אז אני אמות מחר. אותה התעוזה שהוא גילה מחוץ לבית המדרש. ומה יקרה אם לא יצליח? ומה יקרה אם יום אחד יפתחו את השק? מה יקרה אם יקחו לך את השק? מה יקרה אם לא יסכימו שתקשור אותם? יש הרבה כוח הרבה סימן לשאול שמי שלא נשען על עצמו, זה להישען על אלוקים, כן? זה הרבה יותר להישען על הבטן, על אלוקים, מאשר להישען על חסכונות למחר. שאין לך זכון למחר זה לא אלוקים, זה הכסף ירגיע אותי. בסדר, זה מותר, בסדר גמור. אבל לא, לא רש לוקש, רש לוקש, איש ההווה, לא בגלל שהוא לא חי את העתיד, הוא חי את הנצח עכשיו. הוא חי, אם לא עכשיו ומתי. הוא ממשיך את דרכו של הלל. עכשיו, הרגע הזה הכל נמצא, והרגע הזה כן, זה בסדר גמור שהוא יפחיד אותי, זה חלק מה כן. ואני אדאג, ואני אומר, מי אני יודע מה יהיה? דיברתי... מישהו שאל אותי שאלה מסוימת לגבי משהו שאם הוא יעשה אז הוא יכול להרוויח סכום מאוד יפה של כסף. שאלתי מה דעתי ואני חשבתי שהוא לא יעשה את זה. אז הוא אמר לי כן אני מקבל, אבל אמרתי לו אבל מה זה סכום גדול של כסף, אתה תוכל לקנות דירות לילדים, מה יהיה? אז הוא אמר מה? אני אקנה דירות לילדים שלי? הילדים שלי, אני אלמד אותם איך קונים דירות, מה אני אקנה דירות לילדים שלי? זה לא בגלל שהוא מתכמצא, הוא רוצה ילדים כמוהו, הוא רוצה ילדים. למה הוא לא מורי, רש לוקיש לא מורי שום דבר לבנים שלו, נכון? מה, לא אכפת לך מהבנים שלך? לא, הוא רוצה בנים כמוהו, הוא לא רוצה בנים שישענו עליו, הוא לא רוצה לגדל ארנבות. הוא רוצה לגדל צלמו כדמותו, הוא רוצה ילדים כאלה, שיחיו כמוהו. שכל בוקר יקימו ובאיזה זעקה לאלוקים, בדאגה עמוקה, דאגה טובה. דאגה טובה שלא בעזרת השם יהיה. תגידו בעזרת השם ויוציאו מעצמם, יש להם אמא של דהדר ואבא של עוז, גידולים כאלה שילחמו בלי להתאמך על כל מיני דברים שאין שום צורך לאדם מאמין להתאמך עליהם. תורה עליונה כזאת, הוא לא מתקמצן לילדים שלו, ממש לא. חבל, חבל, הם לא צריכים את מה הם יעשו עם הקרקום הזה, בסדר, כמות גדולה. ממש אין צורך. מהאהבתי לילדים שלי, מהאמון שלי בילדים שלי, מהתקווה של בילדים שלי, אני הולך לשם. זה המשך ישיר. האם יכול להיות בכלל שזה קרה גם שוב? יש אנשים שזה קרה אחרי שהוא חזר בתשובה. אני חושב אין צורך, אני חושב שהמהר"ל מסדר את זה. אם תוס אותה, אנחנו רוצים כמו תוס. אבל הוא עשה את זה, אבל זה בא מהגודל שלו, זה מה שהמהר"ל אומר. זה בא מהעוצמה שבו. זה מידה טובה מאוד שאל יהיה דואג לפרנסתו. כל שכן מי שמזונותיו יותר קלות. שאל יהיה בעל דאגה לפרנסתו. מה זה בדאגה? דאגה, למילה דאגה יש שתי משמעויות, נכון? לדאוג זה להיות מודע ולקחת פיקוד, כן? אני דואג שתהיה פה ארוחת צהריים, בסדר? ויש לדאוג, אל תיכנס לפאניקות ולחרדות, זה הכוונה לא להיות בעל דאגה. לא להיות אדם שאין לו חוט שדרה ואין לו על מה להישמח והוא מבקש שהוא יטפל בו והוא יטפל בו ומי יודע מה יהיה. לשם המהר"ל מתכוון, לזה הוא מתכוון. יש לומר כי הזה קודם שחזר שלוקי בתשובה כמו תוספות והיה במידה איזושהי מידה טובה. כי זה מורה, כי היה מידה טובה שלו לדאוג ולכן הוא מוכן עצמו לדאי. אז הוא לא קל דעת, לא בכיוון, הוא לא מזלזל בכיוון. כן, הוא יכול להיות שיש מחירים כבדים, כן. יכול להיות שכל חצי שנייה הוא יהרג, בטח. הוא הולך למקומות שמי יודע מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה דקה. אבל עכשיו אני פוגש את אלוקים בכל הקורות שלי. כשפוגש רבי יוחנן, הוא פוגש בית מדרש כזה. הוא פוגש בית מדרש כזה, שמבחוץ יראה אותו דבר. בוא נביא לך למורה אחר שהוא יראה את זה. הוא נראה, אבל הרשתוקש, אתה יודע, זה לא אותו דבר. הרשתוקש פגש חברותה, שואת רבי יוחנן, שוחה בנאה, מורת היופי הדיר של רבי יוחנן, הוא היה איתו בתלמידים של רבי יושעיה, הם למדו ביחד, ביבמות נונזיים, למדו שם ביחד. שורה לאן רבי יוחנן לקח את עצמו, אז הוא אומר, חלילה הוא ראה איתה, נכון? הוא מנסה לקפוץ בחזרה, ולא מצליח. הוא עושה את הזינוק הזה, היה לו כושר על, הוא היה, מה לא היה עושה? וואי, איזה פחד היה פגשו. הוא כבר לא מצליח, למה הוא לא מצליח? כי תורה מתש כוחו של אדם. אז האחרונים אומרים, מה התורה מתשת? הוא עוד לא למד מילה תורה. אבל כל האנרגיה שלו כבר מכוונת לבית המדרש. העולם הזה שהדליק אותו, העולם הזה שסיפר לו שזה שדה הפעולה, להילחם ברוע, להביא את מלאכת הצדק, נהיה חיוור כל כך ליד רבי יוחנן. רבי יוחנן אתה פוגש את... אמרנו הכל בפני... רבי יוחנן הוא מעין יעקב אבינו, וזה מעין אדם הראשון, רציתי להגיד קודם שהכל בפני שרה ככל בפני אדם. והיופי הזה, היופי הנשגב של שרה, בתקוף כבתקה, והיופי הנשגב של חווה אימנו ושל אדם, זה יופי שכל האמת האלוקית מוקרנת דרכם. ולקבל את העולם הזה במילוי שלו, זה עולם כזה שאין פער בינו לבין הנשמה שבו. זה עולם שכל האידיאלים, כל המחשבה האלוקית שעומדת ביסודו, זה עולם מלא. אז אני יודע אם הוא היה יפה במובן החיצוני, אין לי מושג, זה לא מעניין אותי. אבל זה היה, מי שראה את רבי יוחנן, מי לא קודם, חמור שראה את רבי יוחנן, לא יודע מה הוא חשב, נכון? מי שגס שכל ולא מבין כלום, אני לא יודע מה הוא חשב. אבל כשריש לוקיש רואה את רבי יוחנן, אז הוא מבין בדיוק מה הוא רואה. אז הוא אומר, אני הולך איתך. ומשניהם ביחד, מהקרבות, המשיכו קרבות אדירים. כי הוא אחראי על היופי והוא אחראי על העוז. הוא אחראי על האדם, הוא אחראי על העוז. אבל בתוך ההווה מנכיחים, יש איזה פינה כזה, בית המקדש. עוד מנכם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זה אש גופרית, וכשזה נגמר, אז הגמרא אומרת על רבי יוחנן, וכאזיל וכרמני וכבחי ואמר, איך את בר לקישה, איך את בר לקישה. וכצבח עדשף דעתי מיני, אומר רש"י, נעקרה ממנו דעתו, ונשתתה, הוא איבד את השפיות. כמו שריש לוקיש לא יכול בלי רבי יוחנן. ריש לוקיש רוצה תורה, זה התורה שלנו. אבל כשאני באתי לבית המדרש, היו לי חלומות, לא שיקטינו אותי, והיה נדמה לו שבית המדרש מקטינו אותו. כשפגש את רבי יוחנן, שם הוא קיבל את מה שהוא ביקש. ריש לוקיש לא יכול בלי רבי יוחנן, הוא מתפרק בלי רבי יוחנן. הוא הולך למען תחיל. כשרבי יוחנן פגש את ריש לוקיש, הוא הגיע לאותו מצב. ואם ריש לוקיש איננו, אז רבי יוחנן הולך וקורע את בגדיו ובוכה ואומר, איפה אתה בהר לקישא, איפה עד שהוא... באו רחמי, רבנן רחמי הלב, ונח נפשי. רבי יוחנן הוא מרא דארא דארץ ישראל, רבי יוחנן הוא ראש המוראי התלמוד הירושלמי, רבי יוחנן זה רבי התחיית תורת ארץ ישראל, הוא זהה בארץ ההיא טוב, מלמד אומר המדרש, שאין תורה כתורת ארץ ישראל. דמות של תלמידי חכמים ש... מה זה עושה מסכת גיטין? מסכת גיטין זה מסכת הסיבוכים, מסכת של שני האנשים שנבראו אחד למען השני וזה מסתבך, זה נהיה לא יפה לפעמים, מאוד לא יפה. היופי, האידיאלי, האצילי הזה יורד לתוך החיים ו... ומסתבך, מסתבך, לפעמים זה מסתבך כי אנשים מקולקלים, לפעמים זה מסתבך כי אנשים גמדים, לפעמים נשמות כאלה, עתידיות כאלה, ששתולות כאילו בדורות לא נכונים, לפעמים אנשים כאלה ש... ושלוקיש עבר דרך ארוכה עד שהוא נהיה, דרך כואבת, דרך מסובכת, והמסכת הזאת מלמדת אותנו איך מטפלים בסיבוכים האלה, איך עומדים בעולם שיש בסיבוכים, במרחבי הבחירה החופשית, כשבור הוא גם שם אותנו, זה חלילה, זה שיא הסיבוך בין איש ואשתו לגעת בשכינה הקדושה שביניהם, אבל זה מגיע לכל מרחבי החיים, איך אנחנו מסתבכים עם חלקים באישיות שלנו, עם חלומות שלנו, עם אידיאלים שלנו. המסכת הזאת גם תפרנס אותנו איך להשתקם מזה, בשורות טובות.